עיר הורים, הפודקאסט של פורום אמפתיה. זהו החלק השני והאחרון מתוך המפגש עם עדנה קצנלסון.
אז באמת, האתגר שאני שומע שמגיע לפתחך, של לנסות לעזור להורים שמבינים ש... יש איזשהו קרע או משהו לא לגמרי מסתנכרן במערכת המורכבת של המשפחה, לעזור להורים לייצר תקשורת שנשכחה או שלא הייתה מחתחילה בינם לבין הילדים.
או שהייתה מעטה מדי, פשוט שהייתה מעטה מדי, שהיא כמעט ולא הייתה.
אני אשמח פה אם כן עוד קצת תפתחי את העקרונות שאת מחזיקה, לגבי הנושא של דיאלוג עם ילדים, כתבת על זה הרבה ואת בטח עוסקת בזה לא מעט, ותעזרי לנו להחזיק את העקרונות האלו שאת מחזיקה כשאת פוגשת הורים.
אני מאוד מאמינה באמת בדיאלוג. הספר שלי, דיאלוג עם ילדים, הוא בהחלט, אני רואה אותו כספר שעיקר המחשבות שלי על הורות ככה מרוכזות בו, ונדמה לי שלדיאלוג יש כוח יוצא מן הכלל, ואתה לפעמים שואל את עצמך למה לפסיכולוג יש יכולת לדיאלוג שאין להורים. שוב אני אומרת, הורים לא שהבעיות שלהם מאוד רציניות, אלה בהחלט אנחנו צריכים לטפל בהם, כי קשה לנהל דיאלוג שיש לך בעיות מאוד מאוד קשות. אבל הורים שהם אנשים שיש להם יכולת בעצם לדיאלוג, ועם הילדים שלהם יש קושי מאוד גדול. אז אם אני באמת אנסה ככה לדבר על העקרונות של העבודה שלי, קודם כל אני רואה את העבודה שלי אקלקטית. אני חושבת, אני למדתי בעיקר בגישה הפרוידיאנית הפסיכואנליטית. שוב, למדתי באוניברסיטה, התחלתי ללמוד ב-1967, זה מאוד מזמן, ואוניברסיטת תל אביב, החוג לפסיכולוגיה היה חוג בהחלט דינמי, הגישה ההתנהגותית בעצם עוד לא הייתה אז. היום זה כמעט הפוך, היום אם אתה מדבר על פרויד, נדמה לי, בחוג לפסיכולוגיה בתל אביב לפחות, נדמה לי שכמעט ולא ישתפו איתך פעולה. אז בגדול אני חושבת שהגישה היא מאוד אקלקטית, שלוקחת מגישות שהן גישות אנליטיות, מגישות אינטרסובייקטיביות, מגישות התנהגותניות, שאיכשהו אתה לוקח מכל אחד את מה שיש לך ניסיון טוב עם השנים, ומשם אתה בעצם יוצא לדרך. יש לי עיקרון שאני מאוד מאמינה בו, שדברים שאני לא הצלחתי לעשות עם הילדים שלי, לא דברים חדשים שלא ניסיתי, אבל דברים שאני לא הצלחתי, אני לא ממליצה לאחרים. לדוגמה, אם מגיעים אליי הורים, אם לילד יש בעיות שינה, וההמלצה היא לנסות 5 דקות לתת לילד הקטן לבכות, 10 דקות לעלות בהדרגה, אני לא הצלחתי 5 דקות, זה כבר נתנו לי עם הילדים שלי, אני לא הצלחתי 5 דקות, אולי הייתי מצליחה אם הייתי מתחילה מחצי דקה, אבל להתחיל מ3 דקות או 5 דקות זה היה too much, ומה שאני לא עשיתי עם הילדים שלי, אני לא ממליצה להורים לעשות.
אני חושב על כמה אמהות מקשיבות עכשיו אלייך, ואומרות, כזה, אני לא אמא היחידה שההצעה הזאת לא התאימה לה.
אבל בהחלט אני חושבת שהנושא הזה הוא נושא מאוד משמעותי. מבחינתי, אתה לא יכול להיות שלם עם זה שאתה אומר לאחרים לעשות מה שאתה לא מצליח לעשות לבד עם עם הילדים שלך. נקודה נוספת שנראית לי מאוד מאוד משמעותית בעבודה, זה עבודה עם שני ההורים. אני מאוד מאוד משתדלת לראות את שני ההורים, מאוד מציבה להם את זה כמשהו שהתוצר יכול להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר עמוק והרבה יותר טוב מאשר עבודה עם הורה אחד. לעתים אני מצליחה, לעתים אני לא מצליחה, אבל כשאני לא מצליחה, אני לפחות משתדלת ששני ההורים יבואו לפחות לחלק של האנמנזה, לפחות לחלק של ההיכרות, שאני לא אצטרך לעבוד עם הורה אחד שמספרים לי עליו, אבל לא ראיתי אותו אף פעם ולא שמעתי ממנו את זווית הראייה שלו. אני מאוד מאוד מתעקשת על זה, שלפחות בחלק הזה, כאמור, אני עושה מאמץ שאם לא לגמרי, אז לפחות לסירוגין יגיעו אכן שני ההורים. אנחנו שומעים שלהורי אחד לא מאמין בפסיכולוגים, אוקיי, זה אתגר לא פשוט. או מנגנוני הגנה כמו אין לי זמן, ואני אז מוכנה להגמיש את עצמי מאוד מאוד, כדי שהוא יגיד מתי זה זמן שהוא כן יכול. אגב, הזום עכשיו נתן לנו אפשרות שלא הייתה בעבר, למשל אפילו די מאוחר בערב, אם בעבר לא עלה על דעתי שאפשר בתשע בערב לראות אנשים, בזום לפעמים הם לא צריכים לנסוע רחוק, הם לא צריכים לנסוע חזרה הביתה, הם לא משאירים את הילדים לבד אפילו, וקל להם יותר. אז אם זה התירוץ, אז הנה הזום נתן לנו אפשרות. זום זה לא הדרך הטיפולית הטובה, אבל זה כן פתח לנו איזשהו פתח. אז אם כך, זה אני מאוד מאוד חשוב לי, ששני ההורים יקשיבו ואני אראה את הזווית ראייה שלהם. אתה לפעמים עמום שכל הורה מדבר על ילד ונדמה לך שזה שני ילדים אחרים. אתה לא רואה שום קשר בין הילד שאימא סיפרה עליו לבין הילד שאבא סיפר עליו. ואתה מבין עד כמה צריך לעזור להם, לגשר על איזושהי תפיסה של הילד החי, שהיא בטח לא רק זה ובטח לא רק זה, אבל אי אפשר לעבוד שלכל אחד יש איזו תדמית כל כך אחרת של הילד שלו. אני כמובן מנסה לראות איזה מן הקשיים של הילדים הם קשיים של ההורים, שבעצם באים לידי ביטוי דרך הילדים, ואיזה קשיים הם קשיים של הילד שההורה מתקשה להתמודד, אבל זה לא שיש לו תרומה מאוד משמעותית, והילד רק מוציא החוצה, מביא לידי ביטוי את הבעיה של ההורים. אני אתן דוגמה, ילדים שישנים עם אחד ההורים ויש הורה שישן בסלון או במיטה של הילד האחר. ברור לכולנו, ואני לא מדברת על ילד חולה עם 40 חום או באיזשהו מצב חריג, ילדים שככה שנים ישנים עם אחד ההורים, ברור לנו לחלוטין שהבעיה היא בזוגיות, וההסבר שהילד לא מוכן לישון לבד בחדר, או אפילו לא עם האחים שלו, היא בעיה של הזוג, ואתה לא יכול בעצם לנסות לטפל בילד בלי שטיפלת בבעיה הזוגית. ואנשים מאוד אינטליגנטים יכולים להגיד לך, לא, אנחנו מאוד רוצים לישון יחד, אין בעיה, אבל הילד, הכל תלוי בילד.
אז רגע פה, סליחה שאני עוצר אותך, משהו שאני מרגיש שמאוד מאתגר הרבה פעמים את העבודה עם הורים, זה השאלה של כמה לתת לזוגיות מקום בחדר כשהיא כן מופיעה, ואיך לעבוד איתה כשלא לגמרי רוצים לעשות טיפול זוגי כשעובדים עם על הורות.
כן, זו שאלה מאוד מאוד קשה. לפעמים אתה מפנה, אני אפילו, שוב, יש את החלק כמה הם ישתפו פעולה עם זה או מכחישים, ויש את החלק כמה אני רוצה להיכנס לזה. אז יש מצבים שלי ברור שצריך לשלוח את הזוג לטיפול זוגי, ואני או במקביל אעשה הדרכת הורים, או אחרי שהטיפול הזוגי יגיע לאיזושהי הבשלה וייתן איזשהן תוצאות. לפעמים אני לגמרי אומרת, אין טעם שנעשה כרגע הדרכת הורים, הבעיה המרכזית היא כרגע הבעיה הזוגית, אני מתרשמת שהיא הבעיה יותר משמעותית, וכאן השאלה כמובן כמה הם מוכנים ללכת לטיפול זוגי. לעתים אני עצמי אומרת להם, אני חושבת שאנחנו את הטיפול, את הדרכת ההורים צריכים לשים בצד, זה צריך להיות טיפול זוגי. אני מציעה ללכת למישהו אחר כדי לא להרבב, אבל לעתים יש כבר איזושהי התקשרות ראשונית והם כן רוצים שאני אטפל את הטיפול הזוגי. אני כן נכנסת לטיפול זוגי ודוחה את החלק בהדרכת הורים, אתה לא דוחה לגמרי. תמיד זה גם נכנס לתוך הטיפול הזוגי, כי חלק מהקונפליקטים הם קונפליקטים שנוגעים לילדים, אז אתה לא יכול לעשות ספליט מאוד ברור, אבל אתה עוסק בזה ולא בדברים אחרים. עכשיו, יש הרבה מקרים של הכחשה. הנה, כמו המקרה שכרגע סיפרתי, שההורים אומרים, לא, הם חולמים לישון יחד. זה רק הילד שלא נותן להם. ברור שבמצב הזה הם לא ישתפו פעולה או לא ללכת לטיפול זוגי, לא שאני אצור כרגע ועשה יותר התערבות זוגית, מאשר טיפול הדרכת הורים, ואז אתה צריך לשזור את זה בזהירות מאוד רבה, לקבל את מה שהם אומרים, וכל פעם לעשות איזה צעד קטן מאוד בכיוון הזוגי, כדי לא ליצור התנגדות רבה מדי, וזה בתנאי ששניהם משתפים פעולה, ולא שאחד נבהל כשאתה נכנס למשהו זוגי, והוא בכלל פורש, או שניהם יכולים לפרוש. אני בהחלט חושבת שאלה הם נקודות מאוד מאוד מורכבות, שמאוד מאתגרות אותנו, ואני בדרך כלל במקרים שאני נתקלת בקושי כזה, אני מתייעצת, יש לי פסיכולוגית שאיתה אני מתייעצת הרבה מאוד במקרים כאלה, יש לי גם בת שהיא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, וגם איתה אני מתייעצת הרבה מאוד, זה כיף מאוד גדול שיש לך ילד שהוא במקצוע ואתה יכול להתייעץ איתו, היא מתייעצת איתי ואני מתייעצת איתה, וזה באמת חוויה.
אני רואה את החיוך על הפנים שלך ואני מבין כמה זה
קרה. יוצא מהכלל, אין מה להגיד, זה חוויה מאוד. אנחנו גם היו שנים, היא מלמדת בפסיכולוגיה ובמקצועות הבריאות, ואני מלמדת בפסיכולוגיה ובמקצועות הבריאות. לפני שהיא התחתנה, היו לנו שתי תיבות דואר, עין קצנלסון, לה קוראים עידית, עין קצנלסון ועין קצנלסון, וכבר לא ידעו מי זה מי. עכשיו יש לה שם אחר, אז לפחות לא מבלבנים בינינו בתיבות הדואר בחוגים השונים. אני מאוד עושה מאמץ להשקיע בדיאלוג, בדיאלוג שהחוקים שלו הם בעצם החוקים של מה שאני הייתי רוצה, שכך יהיה הדיאלוג בין ההורים לילד. זאת אומרת, בהחלט אני עובדת מאוד על שהורה אחד למשל לא יקרא לשני, הוא רוצה, אלא את למשל, פנייה ישירה, לא היא אומרת, אלא את אומרת, אלא בפנייה ישירה, למשל, על כל אותם חלקים בדיאלוג שהייתי רוצה שגם בין הילד לבין ההורים יהיה. אני משקיעה, כאמור, אני מאוד מאמינה בחלק של הדיאלוג, שרק שאחד, בעיקר במצבים קשים, שאחד גומר להגיד, השני יענה לו, שהדיבור יהיה ברמה מכבדת מאוד, שלא תהיינה השמצות, איזה שהם חוקים של דיאלוג שאנחנו מנסחים בחדר, ואחר כך יוכלו גם להיות החוקים של הדיאלוג שההורים ידברו עם הילדים שלהם. מאוד מאוד להיות אמפתית עד כמה שאפשר עם הקושי של ההורים, כמובן עם הבעיות, לפעמים זה דורש הרבה מאוד משאבים, בעיקר להיות קושי עם הורים אלימים, עם הורים מכים, מקרים קיצוניים של הורים שמשפילים, שמכים בחגורה, שזורקים ילד מחוץ לבית, דברים שמאוד מאוד קשה לך להשלים. כולנו מכירים את הקושי המאוד גדול, איך אתה אמפתי, מצליח להבין ומצליח להתחבר עם הורים שעושים דברים באמת מאוד מאוד קשים, זה שוב באמת דורש.
איזה הצעה את יכולה לתת למטפלים עכשיו שמקשיבים ומרגישים שלפעמים נופלים במקום הזה, נגמרת להם האמפתיה כשהם שומעים משהו כזה?
אני, מה שאני עושה זה באמת רק מתייעצת עם אנשים אחרים, איך אני אצליח להגיע לאנשים האלה בלי לבטא את האכזבה, את הכעס, את כמעט ייאוש מן החוויה הזו. אני בעיקר...
מיישם את הדיאלוג, אני שומע עם...
אני, כן, אני מתגייס מאוד, מישהו שיעזור לי לעמוד בדבר הכל כך קשה הזה. אנחנו לפעמים רואים אנשים שעושים דברים כל כך נוראים לילדים, שבאמת קשה להיות אמפתי עם זה. כאן אני בהחלט חושבת שזה, אנחנו יודעים אולי, האתגר הגדול ביותר שלנו כאנשי מקצוע. גם להיות אמפתי עם הורים שאתה רואה שמלמדים את הילדים. אני אתן דוגמה, אמא שאמרה לבת שלה שלא תתני לאף אחד להעתיק ממך שיעורים ואל תרים מחברות או דברים מהסוג הזה, ואז אנחנו מגיעים לטיפול עם ילדה שהילדים עושים עליה חרם, אבל זה ההורים אמרו לה. או האמא אומרת, אל תספרי אף מילה על המורה הפרטי שאליו את הולכת, כדי שהם לא ילכו לאותו מורה. והילדה הזאת שמגיעה עם חרם, שהיא לא נותנת להעתיק, והיא לא מספרת לאיזה מורה פרטי היא הולכת, איך אתה בדיוק רוצה שהילדים יסתדרו עם הילד הזה? כן, לא פשוט, אני בהחלט אז צריכה גם לעשות ונטילציה וגם לקבל כוחות ככה גם מי שאני מתייעצת איתו וגם מהבת שלי שאיתה אני תמיד יכולה לחלוק את הדברים מהיום להיום וככה היא נותנת לי כוחות. אני מאוד מאמינה כשמגיעים הורים לטיפול שנעשה סדר עדיפויות מה הכי חשוב. הרבה פעמים הורים מגיעים מוצפים ומציפים אותך בכל כך הרבה דברים שהם לא יכולים לקבל בילד שלהם. הנה, הם התאפקו והתאפקו וסוף סוף הגיעו לטיפול, או היה משהו אקוטי שגרם להם לבוא או להגיע לטיפול, ועכשיו הם רוצים את הכל ברגע אחד. זה מאוד משמעותי גם להורים עצמם לעשות סדר מה הכי חשוב ושנדבר על הדברים הכי חשובים, גם שזה יהיה ממוקד וגם שהם יבינו מה יותר מפריע ומה פחות מפריע, שלא כל הדברים הם קטסטרופה והנה הם מתמוטטים והם לא יכולים לשתף פעולה. אז הנושא הזה של סדר עדיפויות הוא נראה לי משהו טיפולי משמעותי גם ברמה של הטיפול עצמו וגם ברמה של ההבנה ההורית על מה אפשר לדבר ומה אי אפשר כרגע לדבר, ונדבר כאשר נגיע לאיזושהי התקדמות בתהליך הטיפולי. אני בהחלט חושבת שיש הרבה מקום להתייחסות המערכתית. אמרתי קודם שאני מאוד משתדלת לראות את שני ההורים, לטפל בשני ההורים, או לפחות לראות את שני ההורים, אבל ההתייחסות המערכתית היא לא רק שני ההורים, היא גם אחים. יש השפעה מאוד גדולה לאחאות על הילדים. אנחנו גם לא רוצים לעזור למשפחה עם ילד אחד, והילדים האחרים הם באמת לא בחוזה שלנו, הם לא באחריות שלנו. אבל בסופו של דבר יש חשיבות מאוד גדולה שלא ייווצר מצב שבו ילד אחד נעזר והילד השני או סובל מחסך או מקנה בו בצורה מאוד קיצונית, ואז המשפחה תמשיך להיות משפחה עם בעיה. אני כן נותנת הרבה מקום לאחאות. לדוגמה, כתבתי מאמר על אחים לילדים מכוננים, שבהחלט יכולים להיות קבוצה שההורים משקיעים בה פחות וגאים בה פחות ורואים אותה כפחות מייצגת את המשפחה, את הילדים הבינוניים שלהם, וזה בהחלט עלול כמובן מאוד לפגוע בילדים האלה. אני מטפלת הרבה בהורים למכוננים, זה אחד התחומים שאני עוסקת בהם. אז מגיעים הורים לילד מכונן, ואתה רואה שהוא התווית של המשפחה, הוא הגאווה של המשפחה, תשומת הלב הולכת אליו, ואתה מבין שאם אתה, הם מגיעים עם איזשהו קושי שלו, אבל אם אתה תמשיך לעודד ולהתפעל מההשקעה האינסופית שלהם בילד, מי יודע אם יהיו לו אחים שבמעגל החיים ישתפו איתו בכלל פעולה וירצו להיות חברים שלו, ומי יודע איזה נזק כמובן נגרם לילדים האחרים. אז אני בהחלט מעבר להורות גם בהחלט מנסה בהדרכה הורית לראות את החלק של האחים, מה מקומם של האחים, גם אם מגיעים עם פציינט מזוהה אחד, אבל איך זה ישפיע על האחים. ואני הרבה פעמים אומרת להורים, זה עשויה להיות נדנדה. אנחנו נעזור לילד הזה והוא פחות יתפרץ ויהיה לכם קל יותר איתו, והילד השני שהיה הילד הטוב, המלאך במשפחה, הוא יהפך לילד הבעייתי. חלק גדול מההורים אומרים לי, נו נראה אותך, זה לא יקרה, טוב טוב תעזרי לנו עם זה, השני יהיה בסדר, ואז אחרי חודשיים שלושה משתפר באמת מצב האחד, והשני שהיה המלאך הופך להיות פתאום הילד הקשה, זה נראית כאילו נבואה שהורים לא מסוגלים לשתף איתה פעולה, ופתאום הם רואים בחי איך הדברים האלה קורים. אז אני בהחלט חושבת שזה עיקרון מאוד משמעותי, לא להתמקד גם אם מגיעים עם ילד אחד ולזכור את ההקשר הכללי. לפעמים אתה תראה את כל המשפחה, לפעמים תשמע מההורים, אבל תסב את תשומת הלב לזה שהנה דוגמה אולי משמעותית שאני עוסקת בה הרבה, אני עוסקת גם בילדים חולים בגלל העבודה בבית ספר לרפואה. אז כשיש ילד חולה, בשלב הראשון חלילה מוצאים אצל ילד לאוקמיה, ברור שהמשפחה מתגייסת לילד החולה, והילדים האחרים צריך להסביר להם, אבל ברור שההורים לא לגמרי פנויים. אבל עבר חודש או עברו חודשיים, וכבר ההורים מקבלים לאט לאט מפנימים את ההבחנה, והילד כבר מתחיל להיות מטופל, והילדים האחרים המוזנחים הם אלה ש... אי אפשר לשכוח שהם גם קיימים. אז כשמגיעים הורים עם ילד חולה לאוקמיה, אתה יכול ליפול יחד איתם לתוך זה שיש את הילד הזה בלבד, שרק לגביו צריך לעבוד ואת כל המאמצים רק להשקיע בו, והילדים האחרים שיהיו מאושרים שהם בריאים וישבו בשקט. אבל אנחנו יודעים שזה לא עובד כך. אני אספר אולי סיפור על אישה, שכשהבת שלה חלתה בסרטן, זה לא היה לאוקמיה, זה היה סוג אחר של סרטן דם, היא הייתה עם הילדה שנה בבית חולים, לא כל היום הייתה עם הילדה בבית חולים, האבא ישן בלילות עם הילדה, והילד השני במשפחה נזרק לגורלו, באמת נזרק לגורלו, הוא בדיוק עבר לכיתה א', אף אחד לא טיפל בו, הוא הפך מילד טוב לילד פרוע, משתולל, הורים היו מתעוננים בפני המורה, הוא הפך לילד מאוד מאוד בעייתי. מבחינת האימא, הילדה הזאת הייתה הדבר היחידי שבראש שלה להציל אותה, והוא שכבר הסתדר, שאיכשהו הסתדר לבד, הייתה לו למזלו מורה טובה שקצת עזרה לו, קצת הרבה, זה היה משמעותי. היא אפילו גייסה הורים קצת לשתף איתה פעולה, כי הילד ממש היה זרוק לגורלו. האימא עם הזמן הודתה שהיא מבינה שהיא עשתה טעות פטלית. אי אפשר לשכוח ילד אחד ולזכור רק ילד אחר. אז זה מקרה קיצוני של ילד חולה קשה, אבל זה קורה לא רק במקרים קיצוניים כאלה. אנחנו רואים כאמור ילד בריא, מכונן, שהורים משקיעים בו הרבה יותר מאשר בילדים האחרים, והילדים האחרים סובלים. אז אני רואה התייחסות לאחאות גם כגורם מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שכל הפסיכולוגים שהיום עובדים עם הורים, יש חלק מאוד משמעותי של העצמת ההורים. ההורים איבדו מאוד מהביטחון שלהם, כבר הזכרתי קודם, הכל התמקצעות. הורים אומרים לי, אז את זה תגידי את לילד, ואת זה תגידי את לילד. אני לא ההורה של הילד, גם אתם יכולים את הדברים האלה להגיד לילד, אם אתם רוצים שנדריך איך, נדריך איך, אבל זה לא שהפסיכולוג הוא הדובר העיקרי, ורק הוא יודע איך לדבר עם הילד שלכם. אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה היום, בעיקר ההורים שעובדים הרבה שעות, שקשה להם לשים גבולות, שכן צריך לתת להם כוח, שיאמינו בכוחות שלהם. התחלנו מללמד את הילד אנגלית או לעזור לו בפעילות גופנית, לא הכל צריכים לעשות אנשי מקצוע, ולהעצים אותם גם ביכולת שלהם לתרום לילד תרומה משמעותית. אם אתם תשבו עם הילד ויחד אפילו תראו תוכנית בטלוויזיה ותדברו על זה, ואתם תתווכו לו את החומר, יש לכם השפעה מאוד משמעותית. זה לא דוגמה מאוד משמעותית, זה סביב הנושא של הסברה מינית. אתה שואל לפעמים הורים לבני נוער או אפילו לצעירים יותר, לילדים בבית ספר יסודי, לגבי הסברה מינית, והם אומרים לא, זה הכל או הסבירו בבית ספר, או הילד יודע מהחברים, או את זה הוא ראה מהטלוויזיה, בתקשורת מסבירים. הם פטורים מזה, הסברה מינית. הורים צריכים לעשות הסברה מינית, ואתה רואה הרבה מאוד הורים שרואים את עצמם כלא מספיק מקצועיים, כאילו שצריך בשביל הסברה מינית להיות איזה מומחה למיניות הילד, או פסיכולוג מומחה, או גניקולוג מומחה, או יועץ מומחה. דברים, הנה זו דוגמה טובה לדברים שאם ההורים רוצים ספר הדרכה, או הם רוצים שמישהו יעזור להם להתארגן, אבל את העבודה הם צריכים לעשות, ולא כל דבר צריך לעשות איש מקצוע. וכשהנושא המיני הוא רק של אנשי מקצוע, וההורים יש להם כל מיני אליבים, למה לא? כי הם לא מרגישים מספיק חזקים ומספיק מיומנים לעשות את זה, אנחנו רואים תוצאות מאוד בעייתיות שמדברים עם כולם חוץ מאשר עם ההורים לגבי מחזור או לגבי נושאים אחרים שלא יעלה על הדעת שלא מדברים עם ההורים עליהם. הטלוויזיה לא יכולה לעשות את העבודה, יועצת בבית ספר לא יכולה לעשות את העבודה, וגם הגינקולוג לא צריך לעשות את העבודה. צריך אותו לדברים אחרים, אבל לא בשביל להיות זה שעושה את העבודה.
אני שואל את עצמי, אז איזה עבודה נשארת להורה אחרי שהוא מבזר סמכויות בצורה כל כך נרחבת? נשאר כספק שירותים.
כסף, שירותים, ואז הוא נתקל בדלת הנעולה של המתבגר, או אפילו טרום מתבגר, שהוא לא יכול לפתוח אותה. ואז הוא גם רואה שהחברים הופכים לגורם היחידי. נכון שיש גיל שהחברים הופכים לגורם מרכזי בגיל ההתבגרות, אבל אתה כבר רואה בגיל צעיר שהם הופכים לגורם כמעט בלעדי של אינטראקציה, כי ההורה הולך אחורה. אני בהחלט חושבת שצריך לחזק את מעמדם של ההורים, צריך להוריד מהם רגשי אשמה, יכול להיות שהפסיכולוגים גם אשמים בזה, שלהורים יש כל כך הרבה רגשי אשמה, ונדמה להם שכל מה שהם עשו לא נכון, ומה יש כבר להפסיד, ממילא הילד ידבר עם הפסיכולוג על איך אנחנו הורים לא טובים, אז אנחנו כבר נרים ידיים, יש איזה מין תחושה כזאת. אני בהחלט חושבת שבעבודה עם הורים יש מקום מאוד משמעותי להעצים את ההורים, והרבה פעמים גם לעשות נורמליזציה, להראות שחלק מהדברים שההורים מתעוננים, הם דברים שקורים אצל חלק גדול מהילדים. נכון שזה לא דרך להרגיע, שזה קורה גם אצל אחרים, אבל יש הורים שנדמה להם שזה קורה רק להם, אבל ברגע שאתה קצת מרגיע אותם ורואה את התופעה הזו כתופעה שאומנם לא הייתה אולי עם ההורים שלהם, אבל אם הם יסתכלו ימינה ושמאלה, הם כן יראו שזה קורה אצל עוד אנשים. כאן צריך לעשות הבחנה בין מתי אתה עוזר לעשות נורמליזציה ולהגיד זה קורה, זה נורמלי, או בעידן הנוכחי זה נורמלי, לבין לפספס דברים חשובים שאתה עושה להם נורמליזציה. כאן צריך את היכולת באמת לעשות הבחנה, וזה באמת התרומה שלך לדיאלוג עם ההורים. והרבה פעמים צריך באמת להעביר להם לאט לאט את הכוח. כאמור, אני הרבה פעמים עושה מין דיאלוג עם הורים שאומר, אני אראה פחות את הילד אם אתם תשבו איתו שעה בשבוע. כאמור, זה לא פשוט לפנות את השעה, וזה לא פשוט שלא יהיה סלולרי בשעה הזו, לא לילד ולא להורים. זאת אומרת, להגיע לנסיבות דומות יחסית לנסיבות הטיפוליות, אבל הורים שעושים את זה מאוד מהר, שוב, אם הבעיה לא הייתה מאוד קיצונית, יכולים בהחלט להרגיש שהם יכולים לעשות עבודה לא פחות טובה מאשר של איש המקצוע, ואני רואה בזה הישג מאוד גדול. שרק אנשי המקצוע צריכים לעשות את העבודה, זה גם הכישלון שלנו. אם אתה מצליח יחסית מהר לגרום לכך שההורים יראו את עצמם עם מספיק כלים, נתת להם כלים, העצמת אותם, נתת להם פרופורציות, סדר עדיפויות, וקצת עזרת להם עם הדיאלוג, אתה בהחלט יכול להגיע למצב שהם יכולים לעשות חלק מאוד גדול עם של העבודה.
לקראת הסיום, אני הייתי רוצה לשאול אותך משהו קצת בנימה יותר אישית. את דיברת על השפע של העבודה, של להביא אל הציבור הרחב לא מעט מהידע הפסיכולוגי, ואני מחבר את זה להווי שנוצר בתחושתי בעידן הנוכחי, שלא מעט אנשי מקצוע, גם מטפלים שהם אינם פסיכולוגים, אולי נמצאים באיזו שאלה של מיצוב עצמי, של נראות שיווקית, גם במדיה שמציפה אותנו וכולנו נמצאים בה, וגם עקב הקורונה שטורפת את הקלפים ומערבבת יותר את מתן השירותים מרחוק. אני תוהה אם יש לך יכולת להביא קצת מהחוויות האישיות שלך, של מה אפשר לך לצאת ולפרוץ את המרחב המאוד קטן ומצומצם ואינטימי של הקליניקה אל ציבור יותר רחב, שאנחנו נוכל לקחת, או מי שמקשיב יוכל לקחת גם אליו ולהצליח לצאת החוצה.
אז באופן אישי, מה שאפשר לי זה באמת העובדה שאמירם רביב, שהיה המורה שלי באוניברסיטה, הוא זה שהציע לי לכתוב יחד איתו ספר, ואיכשהו זה נתן לי מין לגיטימציה, ומבחינתי פתח את הפתח הזה לנושא הזה של הכתיבה. במקביל, לתקשורת יש השפעה מאוד גדולה. זה נכון לא רק לגבי הפוליטיקאים שמבינים את כוחה של התקשורת לטוב או לרע, ואני בהחלט חושבת, בהחלט לצאת לתקשורת החל מלכתוב את דעותיהם בעיתונות היומית. אני מדברת מעבר למקצועית, גם בעיתונות היומית, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. אני בהחלט חושבת שיש בהחלט מקום לצאת אל התקשורת הזו שמגיעה לקהל מאוד רחב. אני התחלתי בלכתוב באיזה מדור במעריב שלפני המון המון שנים, ואז ראיתי שבהחלט זה יוצר הרבה מאוד גלים. אחר כך כתבתי בהרבה מאוד עיתונים, היו הרבה עיתונים להורים ועיתונים כמו העיתונות הרגילה, כמו מעריב, כמו עיתונים אחרים, ובטלוויזיה, ברדיו. אני בהחלט חושבת שיש לזה הרבה מאוד מקום. מבחינת ספרים, אני חושבת שבעבר היה קל יותר להוציא ספרים, היום כנראה קשה יותר, אולי בגלל הרשתות החברתיות והאינטרנט, כי יש הרבה ידע שם, מה שבדור שלי כשאני הוצאתי לפני נניח 20 שנה, 30 שנה ספרים, אז הספרים היו במקום יותר בולט אולי קצת מאשר היום. אבל אז יש היום קצת קושי יותר גדול עם הוצאות הספרים, אבל עדיין אני חושבת שהוצאות הספרים לעתים דורשות שאתה תביא איתך איזשהו תקציב כדי להוציא ספר, אבל כן אפשר לקבל תקציבים כאלה. מי שמלמד באוניברסיטה, מתקציב המחקר שלו, יכול לעתים לגייס כדי להוציא ספר גם לקהל הרחב, לא רק למחקר, תלוי בהסכמים שלו. אפשר לעתים מהרשות המקומית, השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית. מי שמלמד במכללות, אז המכללות הרבה פעמים מוכנות, אם שם המכללה יהיה שם, לתת לך תקציב להוצאת ספר. זאת אומרת שזה יהיה הוצאת ספרים עם שם המכללה, וכך אפשר כן לגייס תקציב כדי להוציא ספרים. אני מדברת פשוט על המציאות הנוכחית, שהיא קצת יותר קשה להוציא ספרים מאשר היה בעבר. בעבר אני זוכרת שהיה קל מאוד להוציא, קל, לא באופן אינסופי, אבל אם חשבו שאתה איש מקצוע שככה מוכר, אז היו מוכנים יותר בקלות לשתף איתך פעולה, ואף אחד לא אמר לך, תביא גם איזשהו נדוניה של כסף מהבית. אבל אפשר כן לגייס כספים מגורמים שונים. יש היום גם גיוס המונים כזה שאנשים מגייסים. אני לא ניסיתי את זה, אבל יכול להיות שזו גם דרך. אני בהחלט חושבת שאנחנו יכולים להשפיע לא רק בקליניקה. אין ספק שההשקעה הכי משמעותית, עם האפקט הכי משמעותי, היא העבודה שלנו בקליניקה, גם הטיפולית וגם ההדרכתית. אבל בגדול גם היציאה החוצה בהחלט יש לה השפעה משמעותית, והרבה פעמים היא זו שגורמת לאנשים כן לפנות לטיפול ולפנות לקליניקה. אני בהחלט הייתי מאוד מעודדת לצאת החוצה לתקשורת וליזום את זה, לא רק לחכות שיזמינו אותם, אלא אפילו להציע, אפילו ליזום את הדברים.
ושאלה אחרונה אולי למפגש שלנו, איך את מסבירה את האנרגיות המרובות שאת נמצאת בהן. מה אפשר לך בכל זאת להרגיש כל כך חיונית ולעשות כל כך הרבה לאורך השנים ולמנוע מעצמך חוויה של שחיקה מתמשכת במקצוע?
קודם כל אני חושבת שמה שגרם לי לא להישחק זה בדיוק העובדה שזה היה גם אקדמיה, גם עבודה טיפולית, וטיפולית גם עם גילאים מגוונים. אני עליתי מילדים קטנים לפסיכולוגית חינוכית בבתי הספר ובחטיבות ובתיכונים, ואחר כך עבדתי עם אנשים באמצע החיים ואנשים מבוגרים. זאת אומרת, הגיוון הגדול גם בהיבט הטיפולי, האקדמיה, שגם המפגש עם אנשים צעירים, עם סטודנטים ב-MA לפסיכולוגיה, עם סטודנטים ב-BA לפסיכולוגיה, עם רופאים, עם פיזיותרפיסטים במקצועות הבריאות. זאת אומרת, הגיוון הזה נותן לי הרבה מאוד אנרגיה. והכתיבה, אני חושבת שהכתיבה מבחינתי, השילוב שלהם, והכתיבה גם היא מגוונת, גם לגילאים שונים, אבל גם שוב ההתקשרות לספרי ילדים, ולא רק הכתיבה הזאת של הדרכת תורים. הגיוון הזה מבחינתי גם בזמנים וגם בסוג העבודה, אקדמיה, טיפול, כתיבה, הרצאות, כל הדברים האלה יחד נותנים לי הרבה מאוד אנרגיה, ואני חושבת שאני במקצוע שאני מאוד אוהבת. אני חושבת שזה מקצוע באמת מדהים. אתה מרגיש כמה אתה יכול לעזור לאנשים, עם כל הקשיים, עם כל הנפילות, עם כל הבעיות שוודאי ישנן, אבל אתה מרגיש, ואתה מרגיש גם תודה של גדולה של אנשים על עזרה. לפעמים שלח לחמך על פני המים, אחרי המון שנים, אדם פוגש אותך ברחוב ומספר לך כמה עזרת לו, כאמור סטודנט מספר כמה עזרת לאימא שלו כילד או רופא שאני מגיעה אליו, הוא אומר, את היית המורה שלי בבית ספר לרפואה ועזרת לי הרבה מאוד. או כשאני הלכתי עם בעלי לבית חולים והרופא אמר לי, אולי תבואי שוב ותדברי איתנו הרופאים, פתאום אתה מבין שאתה יכול לתת לאנשים ושאנשים מקבלים ממה שאתה נותן. זה ממלא הרבה מאוד. אני חושבת שזה אחד המקצועות הממלאים ביותר שיש.
אז תודה רבה על השיתוף.
תודה לך.
אולי אפילו יצא לנו להיפגש שוב לשיחות נוספות.
אני כאן, ותודה לך שהגעת מהדרום לראיין אותי.
להתראות.
להתראות.